בסייעתא דשמיא אנחנו נלמד דף היומי מסכת בבא קמא, דף כ"ב. דף כ"א, אנחנו נתחיל מהר את המשנה צ'יק צ'אק. הכלב והגדי שקפצו מראש הגג, הם קפצו מראש הגג לרשות היחיד ושברו את הכלים, משלם נזק שלם, זה בדיוק רגל, זה תולדה של רגל, מפני שמועדים, אם זה בנורמה זה רגל, היית צריך לשמור, תשלם נזק שלם. הלכה שנייה, וזה הולך להיות בעיקר השיעור היום. הנושא השני זה בדף כ"ב, צריכים לתזכרו, הכלב שנטל חררה. צביקה, ברוכים הבאים. כלב לקח חררה, זה עוגה שנפט על גבי מנגל, על גבי גחלים. מלא פעמים נדבקים בה על החררה, על העוגה גם מן הגחלים. והלך לגדיש, הלך איתה לגדיש, מקום שמכניסים שם את התבועה. ואכל חררה, הוא אכל שם את החררה, והדליק את הגדיש על ידי הגחלים שהיו דבוקים שם. אז ככה, על החררה משלם נזק שלם, כמו נזקים של שן, זה הנורמה. ועל הגדיש, הנזק של שריפת הגדיש, זה כבר משלם חצי נזק, נראה כבר בגמרא, זה נשאיר בגמרא. למה חצי נזק? או מדין צרורות, או נראה אולי זה קרן, נשאיר לגמרא, זה הולך להיות השיעור היום. עכשיו, הגמרא מדייקת מהמשנה, כל הסיבה שאתה אומר שהבעלים חייבים נזק שלם ברשע, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג, שהבעלים משלמים נזק שלם, תמה די קפצו. הרגע שהם קפצו, זה הדרך שלהם שהם הולכים לגג, קופצים. אתה היית צריך לקחת את זה בחשבון. אבל אתה מועד, כי זה כל משהו שזה נורמה, אז הנזק שלם. נפלו. אם זה נפל מראש הגג, זאת אומרת, הם לא קפצו, הם פשוט נפלו מראש הגג ושברו כלים. פה אני אומר פטור. למה? כי זה כבר לא מצוי. אם זה לא מצוי, אז מה אנחנו אומרים? שהוא פטור. שואלת הגמרא, למה פטור? אלמה, כסבר. מפה אנחנו רואים שמה הוא סובר, תודה רבה. תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור. למה הוא תחילתו בפשיעה? כי בציור הזה אתה היית צריך לעלות על הדעת שלך בעל הבית שאולי הוא יקפוץ מן הגג. נכון? אז אפילו שבדרך כלל אנחנו אומרים שבדרך כלל הם לא נופלים, אבל כשאתה מלא אותו על הראש של הגג שלך, אתה צריך לקחת בחשבון שיש שם גדר טוב, שהוא לא רעוע והכל, אז אתה היית פושע בהתחלה, וסופו באונס, למה בסופו באונס? כי בסוף מה היה? הם לא קפצו, הם נפלו. נפלו זה אונס, אז פה אנחנו רואים שכל הסיבה שאני אומר שחייב המשנה זה רק קפצו, נפלו פטור, אז חייבים להגיד שהטען הזה סובר שנזק שהיה תחילתו מפשיעה, בסופו באונס, אז אני אומר פטור, ואני לא מחייב אותו על זה שהוא היה פושע מההתחלה, מסתכלים איך שקרה נזק, עכשיו הנזק קרה באונס, אז הוא פטור. ככה הגמרא מדייקת מהמשנה. הגמרא מביאה באמת ברייטה, ששם אנחנו רואים את ההלכה הזאת בפירוש בלי דיוק. תניא נמיה חימנו ברייטה שכתוב מפורש, הכלב והגדי שקפצו מראש הגג ושברו את הכלים, משלם נזק שלם, זה מה שמדובר, קפצו. אז זה קפצו, אז זה מועדים, זה אורחי, זה רגל, אז משלם נזק שלם. אבל מה כתוב? נפלו. אם הם נפלו מן הגג, אז הם פטורים, למה פטורים? כי זה דבר שלא מצוי ליפול. אפילו שהיית פושע בהתחלה שנתת לשור שלך להסתובב ככה לגג שלך, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, פטור. שואלת הגמרא, יש לנו פה ברייתא. אז אני חלה מה אמר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, פטור, בסדר. אבל איך התנא השני שהוא חולק, אלא למאן דאמר, חייב, מה יקלה ממר, איך אתה יכול לפרש את המשנה והברייתא? אז החלנו לתרץ שיש מחלוקת עליהם, אבל אנחנו לא רואים פה...
זה לא תנאים, זה המוראים בכלל.
אנחנו רציתי עכשיו להגיד, הרגע שאנחנו רואים פה ברייתא, יש לנו משנה. הגיעה הגמרא דיקה מהמשנה את ההלכה הזאת. אחר כך אתה רואה ברייתא מפורשת, שאנחנו גם כן רואים תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור לכאורה. ככה אנחנו, למרות שזה לא כתוב, זה הציור, אבל זה, ככה אנחנו, זה נקרא ציור. כלב ובגדי שקפצו מראש הגג, שנפלו מראש הגג, נפלו, זה נקרא תחילתו בפשיעה וסוף באונס. יש לנו פה ברייתא מפורשת של פטור. אז איך האמורה השני שהוא חולק ואומר שתחילתו בפשיעה וסוף באונס חייב, איך הוא יתרץ את הברייתא? יתרץ את הגמרא שאותו אמורה שסובר שתחילתו באונס, פשיעה וסופו באונס כן חייב, כי הוא היה פושע, למה כתוב פה בברייתא פטורים? כי הוא אומר משהו אחר. כי פה מדובר בברייתא ובמשנה גם כן, שכמו שדייקנו, כגון דמקרבי כלים לגבי כותל. הכלים שרדו לך בחצר למטה של אותו בן אדם, הרשות היחיד שלו, הרשות, רגל זה רק ברשות היחיד, כן, שם ורק. אז אותו כלים שהיו שם למטה מהקיר שלך, זה היה ממש צמודים, סנטימטר ממש צמוד לקיר. עכשיו, כשהנורמה, מה הנורמה אצל כלב בגדי? לקפוץ. בקפיצה, הם לא נופלים בדיוק צמוד לקיר, הם נופלים כמה סנטימטר מהקיר, הם לא נופלים ממש. אז פה מדובר, במשנה ובברייתא, מדובר שזה היה הציור. כגון דמקרה וכלים לגבי כותל, קפצה בקפיצה, לא נפלה עליי, שבציור כזה, אם הם היו הולכים בנורמה, הם לא היו הולכים ושוברים. אז בסוף, אם הם נפלו בסוף בנפילה סמוך לקיר ושברוה, אז זה גם לא נקרא תחילתו בפשיעה. ולכן אפילו תחילתו בפשיעה לקה, למה? כי הבעלים בהתחלה לא פשוט בתחילת המעשה. בתחילת המעשה הם לקחו בחשבון שאין כלים במרחק. יש רק כלים קרוב. קרוב, הם לא נופלים. בדרך כלל הם קופצים. אז לכן בכזה ציור, התנא שסובר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, פה הוא יודע שפטור, כי פה בציור כזה, זה גם היה תחילתו באונס, כי כל הנפילה, הכל היה באונס, בציור הזה ספציפי, אז בקיצור, אז ככה המורה הזו יתרץ. עכשיו הגמרא מביאה ציור שאפשר לחייב את הבעלים גם על נפילה. אנחנו כל הזמן אמרנו בנפלו מה הדין, אז אמרנו ככה, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, וסופו באונס פתור, אז בכל מקרה יהיה פתור. לפי המדע אמרת, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אז רק בציור מסוים אמרנו, אבל עכשיו הגמרא הולכת להביא ציור שאפשר לחייב את הבעלים גם על נפילה לפי כולל. מאמר רב זביד משמי דרבה, פעמים שאפילו נפלו, אם הם נפלו, לא קפצו, הגדיו הכלב ושברו את הכלים למטה, נמי חייב. איפה? משכחס לה בכותל רעוע. מה זה כותל רעוע? כותל רעוע זה נקרא שהמעקה שם בגג היה שם חלש, שבו גם כלפי נפילה יש פה פשיעה מצד הבעלים. למה? כי בדרך כלל, בדרך כלל אם הכל חזק שם, אז מבחינת נפילה אין פה שום פשיעה, רק מבחינת קפיצה הם יכולים ללכת ולקפוץ. אבל פה הרגע שמהרגע הראשון כבר הסורגים שם, כל המעקה, כל הגדר היה שם חלש, אז פה גם לגבי נפילה אתה פושיע, כי פה ברגע יכולים לפעול, אז פה, אז אנחנו אומרים שלפי כול העלמה, אם הם נפלו בכזה מצב, יהיה חייב הבעלי. אומרת הגמרא, מה הניעו? איזה פשיעה יש פה שאתה אומר? דיבה אליה לעסוק את דעתה דנף אל האחי, הוא היה צריך לעלות בדעתו שמה? שבכותל רוע הגמרא מבינה שמה אמור ליפול? הלבנים, הבלוקים. זה אמור ליפול מן הקיר, ואז ישברו את הכלים שבחצר, לא הכלב והגדי. זה הפשיעה, אומרת הגמרא, אבל מה קרה בסוף?
לא זה.
לא זה נפל, מה נפל בסוף? נפל, לא קפץ, הכלב והגדי. אז עדיין יוצא שסופו באונס. הבנת? כאילו, סוף סוף לא נפל האחר, ונפול איני. אז אם ככה תחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. אז אם ככה, זה אותו ציור כמו שדייקנו במשנה, אז תחילתו בפשיעה וסופו באונס, אם אני אומר שזה פתור לפי המאן דאמר הזה, אז אמור להיות גם פה פתור. אז למה אתה אומר שיש לנו ציור שאפילו למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פתור, ולכן כל נפילה, אני אומר שפתור פה בכזה סוג נפילה, שהכלב והגדי נפלו חייב. למה? זה עדיין נשאר באותו רעיון, למה? כי בכזה ציור של כותל רעוע, הפשיעה, בסוף מה שהיה אמור לקרות זה הנבלים יפלו, ובסוף מה נפל? הבהמה נפל. בגלל הקושייה הזאת הגמרא חוזרת מהאוקימתא שהכותל היה רעוע, ולכן הגמרא אומרת בציור אחר, לא צריכה שמה מדובר? בכותל צר. מה זה נקרא בכותל צר? רש"י מביא פה שתי פירושים, רש"י דיבור המתחיל מהקטר, או רש"י אומר שמעקה הגג צר ודחוק, וכי ניחם בראש הגג אבל אל עשו כדעתי וקפצי המעקה כדרכן. זה היה מעקה מאוד צר. אז אם אתה נותן לכלב שלך והגדיל להסתובב שם, אתה כבר הכל בפשיעה פה, כי גם בנפילה אתה צריך לקחת בחשבון מכזה צר. לשון אחר אומר רש"י, צר זה מלשון משופע. זה היה גג כזה, אתה יודע, אם אתה שם אותה פה גם יכולה ליפול ברגע, צר זה מלשון משופע. בקיצור, אנחנו, אז לכן גם כלפי נפילה יש בכך פשיעה, וכזה ציורים ספציפי, אז לפי כול העלמא יהיה חייב גם בנפילה, אבל באופן עקרוני אמרנו מתי חייב רגל, זה רק בקפיצה בנפילה. אז מאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, אז אם בסוף נפלו, אז אנחנו אומרים שפטור, ולפי מאן דאמר חייב, אז רק לגבי ציורים מסוימים הוא פטור, רק אם הכל היה אונס. אנחנו עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שמפרשת הלכות שונות לגבי קפיצה. אנחנו אמרנו, צביקה, אנחנו אמרנו לגבי קפיצה, כלב וגדי קופצים מלמעלה למטה, זה נורמה. נפילה, זה לא נורמה. הם בדרך כלל רק קופצים, נפילה נורמה. לכן, אם זה נורמה, רגל. לקפוץ מלמעלה למטה זה נורמה. אם הם נפילה, זה לא נורמה. עכשיו, מה יעדים קפיצה מלמטה ללמעלה? מה אתה אומר, צביקה? אז בואו נראה. תנו רבנן, הכלב והגדי שדילגו ממטה למעלה, פטורים. למה הם פטורים?
זה לא נורמל, אבל זה נורמל.
למה הם פטורים? ממה הם פטורים? מהכל?
לא, רק חצי.
אז תקלו רש"י מה שאומר פטורים. כמובן פטורים זה רק מנזק שלם. כי הרגע שהוא משונה, הוא נכנס לקטגוריה של קרן, אז חצי נזק הוא יהיה חייב לשלם הוא איזי. כי זה נכנס לקטגוריה של משונה, משונה זה קרן. אז לכן מה הכוונה פה פטורים? זה רק מנזק שלם. אבל מה היה הדין מלמעלה למטה? אז פה אמרנו כבר במשנה גם כי זה פשוט חייבים, כי זה הדרך שלהם, אז זה תולדה של רגל. ממשיכה המשנה, מה עם אדם ותרנגול שדילגו? אדם או תרנגול שדילגו והם שברו את הכלים, אז לגבי אדם ותרנגול, בין מלמעלה למטה, בין מלמטה למעלה, חייבים. עכשיו, למה, אז ככה, אז רש"י, בפשטות, אם אנחנו לא מסתכלים ברש"י, אז בפשטות, שפה זה כן הנורמה אצלם לעשות בידוד מכל הכיוונים, גם מלמעלה למטה, גם ממטה למעלה. רש"י מחלק, יש הבדל בין אדם ותרנגול, רש"י אחרון דיבור המתחיל אדם ותרנגול, אז רש"י אומר ככה, על אדם, אין המילב אוכל לקפוץ מלמטה למעלה, יכול להיות שגם בן אדם לא הנורמה לקפוץ מלמטה למעלה, אתה יודע למה הוא חייב? דאין באדם צד תמות, אדם מועד לעולם, אלא בבהמה, אז לכן אדם, אתה לא יכול להגיד פה אוכל אליו אוכל, אז אדם, אפילו שיכול להיות שאצלו גם לא נורמה שהוא קופץ מלמטה למעלה, אז הסיבה שבן אדם תמיד יהיה חייב זה פשוט מאדם המזיק, כי אדם אין מושג של תם ומועד. אבל לגבי תרנגול, תרכו לדלג אפילו מלמטה למעלה. אז ככה רש"י מסביר, תוספות מביא בסוף ש... מביא בסוף, הוא אומר, אם ככה, מה זה נכנס לפה? כאילו, אם מדובר פה סתם על אדם, אנחנו מדברים פה כרגע על הנושא של אדם. התוספות כן מסביר שמדובר פה שבשתיהם זה הדרך, הדרך. מה זה אומר הדרך? התוספות מביא פה, אני לא אכנס עכשיו לעומק פה. התוספות מתחיל ציור שמדובר פה, בוא נגיד, נתת לבן אדם לשמור בית, והיה שם על יד חרש שוטה וקטן. ככה התוספות אומר, נפקא מינה, האם מפקיד ביתו לחברו לשמור, ויש שם חרש שוטה וקטן, שפה, אם בסוף החרש שוטה וקטן דילגו וקפצו מלמטה ללמעלה, פה השומר הזה פושע. למה? שיש לו להיזהר שלא ידלגו מלמטה ללמעלה ויתגרו כלים, אז זה נקרא אדם ותרנגול. כאילו הרעיון שבכזה מצב, זה כן, הוא מסביר את הרעיון שכן שתיהם הדרך שלהם לקרות, אז הוא מבין נפקא מינה איפה זה חל בציור הזה. אנחנו עוברים לכ"ב עמוד א', עכשיו מקשה סתירה בין ברייתות. שואלת הגמרא והתניא, למדנו בברייתא אחרת, מה כתוב בברייתא אחרת? הכלב והגדי שדילגו, כתוב מפורש בברייתא, בין מלמעלה למטה, גם אם קפצו מלמעלה למטה, שזה פשוט, ובין מלמטה למעלה, אז מה כתוב מפורש? פטורים. אז מה אנחנו רואים? זה סותר ממה שלמדנו בברייתא למעלה, שאם הם דילגו מלמעלה למטה, חייבים. אז אם ככה, תסתכל, הגאות הגרא גורס פה, מביא פה גרסת תריף והרמב״ם, שבין מלמעלה בין למטה פה כתוב חייבים. אז פה יהיה קושייה על מה? רק על הברייתא האחרונה. זאת אומרת, בכל מקרה יש לנו פה קושייה. לפי הגרסה שאנחנו גורסים בגמרא פטורין, אז הקושייה זה על הברייתא הראשונה, ששם עמדנו מלמעלה למטה חייבים. לפי הגרסה שאני אומר שתיהם חייבים, אז הקושייה זה על הברייתא האחרונה. שאתה אומר שאם זה מלמטה למעלה פטורין, זה הריף והרמב״ם, שתי גדולי ראשונים, הם גורסים פה שתיהם חייבים, אז הקושייה זה ככה. מתרצת הגמרא, תרגמה רב פאפה, דאפיך מפח. מה זה נקרא דאפיך מפח? שפה מדובר בברייתא, שהכלב והגדי הפכו את הטבע שלהם, והם דילגו שלא כמו הנורמה. אז רש"י מסביר, שבדרך כלל הגדי, איך הוא קופץ? הגדי בדרך כלל קופץ בפעם אחת. הכלב הוא לא עושה קפיצה בבת אחד, בדרך כלל הכלב הוא נאחז בציפורניים שלו ולקפוץ, ככה זה הולך, ככה, זה הכלב. אז פה הוא דילג, הכלבה היה פה בזכירה, כלבה פה בסיפור של הברייתא מדובר שהוא קפץ כמו הגדי, וגדי היה כמו כלב, בסריחה, סריחה זה נקרא שהוא נסרח ונאחז בציפורניים כמו הכלב. אז לכן פה, בוא נלך לפי הגרסה של הגמרא בפשטות שבנו, אז לכן פה אני אומר שפטורים הבעלים, למה? כי זה לא הנורמה, אז מה הפטורים? מנזק שלם. אבל מיד הגמרא תשאל, לא. הגמרא מיד, מה זה אמור להיות פטורים? כשאני אומר פטורים זה נקרא בדרך כלל פטור מהכל, נכון? פה כתוב, לפי התירוץ שאנחנו מתרצים, ברגע שזה לא הנורמה, זה לא רגל, אז מה זה קרן? אז זה הגמרא, זה הגמרא תשאל, והגמרא תתרץ שמה הכוונה פטורים, פטורים הכוונה מנזק שלם. על כל פנים, אז מה שכתוב פה בברייתא פטורים, כי מדובר שכל אחד שינה את הטבע שלו, אבל מה שלמדנו בברייתא למעלה, זה עוסק באופן שקפצו ודילגו כמו הנורמה שלהם. אז לכן, אם הם דילגו מלמעלה למטה, כל אחד בטבע שלו, הגדי בקפיצה אחד, הכלב בדרך לייחס בציפורניים, אז זה אורחי, הרגע שזה אורחי, אז זה מועד, נזק שלם. מה שאין כן פה, זה לא הנורמה. שואלת הגמרא, אם פה אתה אומר שזה לא הנורמה, אז למה פטורים לגמרי? יהיה אחי ימי פטורים. שיהיה חייב מינימום, חצי נזק, כמו קרן. מתרץ את הגמרא, בסדר. גם ראינו את זה מקודם, והגמרא לא שאלה. שבעלי פעמים שאני אומר פטור, אני מתכוון להגיד פטור מנזק שלם. פטור מנזק שלם, וחייבים בחצי נזק. טוב. עד פה סיימנו את הנושא הראשון של החלק הזה שלמדנו, שהתכלס מה שיוצא, שתמיד, אם זה הנורמה, אז זה נקרא מועד, אם זה מועד זה רגל, ורגל מיד משלם נזק שלם, זה הרגל, גם בשן זה יש לו את ההגדרה של, שצריך לאכול דברים הראויים, אז זה סיימנו עכשיו כרגע עם שן ורגל, ואמרנו תמיד, אם זה לא הנורמה, זה הופך להיות קרן, שזה חצי נזק, ואז הבאנו פה כל פעם מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, וכבר סיכמנו, עכשיו אנחנו באים לסוגיה חדשה. אנחנו למדנו, היום חזרנו על זה עוד פעם מהר, על החלק השני במשנה שלמדנו. חלק הראשון למדנו מקפיצה, שאם זה בנורמה נזק שלם, ואז הבאנו משנה, ואנחנו עכשיו מתחילים סוגיה, שהסוגיות האלו זה סוגיה מאוד מלא פעמים בבבא קמא מדברים. בישיבות, אנחנו למדנו את זה בישיבות, היינו לומדים סוגיות האלו, אשום משום חיצו, אשום משום ממונו, זה סוגיות שיש לך ישיבתיות, לומדים על זה שבועות. אישום משם חיצו, אישום משם ממונו, יש פה המון המון, זה אחד מהסוגיות בבבא קמא שבישיבות מתפלפלים על אישום משם חיצו, או אישום משם ממונו, מחלוקת יסודית בין רבי יוחנן לריש לקיש. בכל פנים, מה נכנס לפה אישו? אז בואו נראה, אנחנו למדנו במשנה, הלכה שנייה, הכלב הלך, כלב של מישהו, הלך לקח חררה, חררה הסברנו זה נקרא אוגה, שאתה הופיע את זה על גבי גחלים, עכשיו מלא פעמים על האוגה הזה נשאר שם השאריות של גחלים, אז הגיע הכלב הזה, הלך איתה לאיזה גדיש, ושמה באותו, בתוך הגדיש, שכבר רשות הניזק, אכל שם את החררה, ותוך כדי גם כן הדליק את הגדיש על ידי הגחלים שהיו דבוקים בחררה, אז כתוב שם ככה, זה שהוא אכל צביקה את ההוגה, אז היה ברשות הניזק, נזק שלם שם. ומה שלמדנו שם על הגדיש שהוא שרף, כתוב חצי נזק. למה חצי נזק? אמרנו במשנה, נסביר את זה בגמרא. אז לפני הכל, הגמרא מביאה פה את הסוגיה שאנחנו למדנו. אנחנו, יש לנו ארבעה אבות נזיקים, והבאנו גם שיש 24 ויש עוד. אנחנו, יש אחד מהאבות נזיקים, זה אש המזיק. כתוב בתורה, רבי אביב, כתוב בתורה, כי תצא אש או מצא קושים, או קוצים, אני לא זוכר, אין לי פה את הפסוק עכשיו, מצא קוצים, וכתוב שם
ש... שפה גדיש.
ומה? בשרפה גדיש, כן. ואז כתוב, שלם ישלם, המבהיר את הבערה. למה החיוב? למה החיוב? ממה? אז המחלוקת המוראים יסודית, יש מחלוקת, ופה אנחנו מתחילים את זה, ונראה את זה עוד נראה לי מסכת בקמה במון, אבל הסוגיה פה זה סוגיה מאוד, אנחנו נדע את זה בעשי הפשטות, זה לא קשה, הכל פשוט. יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן טוען שבן אדם שאני הדלקתי פה אצלי אש ברשות, וזה הלך ושרף לו את התבואה של החבר שלי, את הבית של החבר שלו, לא יודע מה, זה חייב משום חיציו. מה זה נקרא חיציו? זה כמו בן אדם לוקח אצלו בבית חץ. והוא זורק חץ וזה מגיע אחרי כמה קילומטר וזה מחסל איזה חיה, מחסל איזה בן אדם. אז אני אקרא מיה שהבן אדם חייב, למרות שלא הלכתי עם הידיים שלי, רק גרמתי חץ. אותו דבר פה, שאני מדליק אש והאש מתפשט, אז למרות שזה לא ממש כמו חיצב. למה זה לא ממש כמו חיצב?
זה לא כוחו.
כי אני לא מביא את האש לשם. מי מביא את האש? רוח, מצויה אפילו, וכולו וכולו. בחץ, שאני לא מביא את החץ, זה הכוח שלי, מביא אותו לכמה קילומטר קדימה. אש, אני מדליק סך הכל פה גפור. מי מביא את האש להזיק? הרוח, רוח מצויה בדרך כלל, כי אש שהוא חייב, כן? רוח מצויה, נראה את זה, את הסוגיה של אש, אנחנו בסך הכל פה רק מביאים פירור של אש. אז רבי יוחנן אומר, אשום משום חיצו, ונראה לי, אם אני זוכר טוב, ככה פוסקים להלכה. כמו רבי יוחנן, אשום משום חיצו, החיוך.
לא, להלכה...
הלכה זה כמו רבי יוחנן, אל תגיד לי.
הלכה היא... תקשמע, אתה לא מרשים מקשיב. גם רבי יוחנן יש לו גם את ממונו, אה? כל זה, יש לו גם את חיצו. אני לא יודע.
הלכה כמו רבי יוחנן, זה אני יודע. אנחנו ממשיך הלאה. ריש לקיש, אל תיקח קשה, אני אמרתי...
תמשיך מה שאתה רוצה,
אני אמרתי בסדר, רבי דן. לא אמרתי לך שלא, אני אומר לך מה שאני יודע. ריש לקיש אומר, רבי אביב, הכל בסדר, אנחנו לומדים פה תורה. אני לא אמרתי לו שלא, אני אומר מה שאני יודע. ריש לקיש אומר, אישו משום ממונו. מה זה אומר
אישו? אתה רואה גם את הסימון של הרמב"ם.
לא, אני לא ידעתי את זה.
לא, כי רבי יוחנן יש לו גם כן.
זה דבר שזכור לי.
יש לו גם ממונו וגם...
ריש לקיש מגיע ואומר, ריש לקיש מגיע ואומר, אני לא יודע, לא בגלל הסימון אמרתי את זה. ריש לקיש אומר, אישו משום ממונו. מה זה אומר אישו משום ממונו? זה כמו שיש לי שור, שהשור שלי הולך ומזיק, אז אני חייב כי הממון שלי הזיק. אז מבחינתי אש. שאני הדלקתי, זה כאילו המון שלי עם איזיק. עכשיו, איזה נפקמינות יש? יש כמה נפקמינות. אני אגיד את הנפקמינות שהיום נלמד בדף. שתי נפקמינות שנלמד בדף, למרות שנפקמינה אחד תוספות פה חולק, ואני לא יודע איך הוא מתרץ פה את הגמרא, שנראה במפורש שהגמרא עושה מזה, כן? נפקמינה אחד, מה יהיה הדין? שהאש הלך ורצח בן אדם. זאת אומרת, אני הדלקתי פה גפור, האש התפשט, הגיע לבית של מישהו באמצע שינה, וזה חיסל אותו, נרצח, הבן אדם הזה נהרג. אז אם אני אומר ראשון משום חיצו, זאת אומרת, שאני כאילו האדם המזיק, אז מה ההלכה באדם המזיק? שכמובן יש חיוב מיטה, כן? לא יודע, כמובן, עדים והתראה והכל, אבל בעיקרון אם בזמן בית המקדש קיים שהיה דיני נפשות. אבל אם אני אומר שאישו זה לא משום חיצו, אישו משום ממונו, אז מה הדין ששור שלי, הממון שלי הולך והרג בן אדם?
כופר.
יש הלכה, כופר, בניין, אבל לא צריכים להרוג את הבן אדם, הוא לא מקבל סטיגמה של רוצח. אתה יכול להיות שאתה פושע, אתה גורם, אבל אין לך דין של רוצח פה, אבל אם אני אומר משום חיצו, אתה רוצח, אם אתה זורק חץ על בן אדם והבן אדם נהרג, אתה רוצח, אותו דבר יש. אבל אם אני אומר, ישום משום מצב המונו, ברור, יש לך, אתה חייב תיקון תשובה, זה לא פשוט, כופר שלם, בעניינים, אתה גרמה, זה נפקמינה אחד. נפקמינה שני זה דרשי, תוספות חולק על הנפקמינה הזה, אבל נראה בגמרא אחר כך, גם אני לא יודע איך תוספות מתרץ, אני יכול לראות לכם תוספות מפורש עוד דקה. רשי הוא מסביר עוד נפקמינה ונראה את זה מפורש בגמרא, מה יהיה הדין אם אני מדליק אש שלו שלי, לוקח אש של רבי דבי, האש עצמו לא שלי, פעם אש שלו היה כמו יום גפור. היית הולך מדליק אש. האש, כל האש היה ממון של מישהו אחר. אז אם אני אומר משום חיצו, מה זה משנה של מי החיצה? אני חיצה. אבל אם אני אומר ממונו, זה לא ממון שלי הזיק. תוספות דיבור המתחיל לשום מישהו ממונו, תוספות ממש אומר לא כמו רשי. תוספות אומר, כלומר, חיוב ממונו יש בו, ולא יש, ולא שיהיה האש שלו. זה אפילו הדליק באש של אחר חייב, כי דעש לכם בפרק הכונס, הוא מביא לך כמה ראיות מהגמרא בהמשך, בכופף קמתו של חברו בפני הדליקה, וזה הגיע ברוח מצויה, וגם שם יש לו שלו, לגבי גט שיצא מתחת הפטיש, אף על גב דה נסתם המפקיר לי. אז תוספות אומר, אפילו שאני אומר משם המונו, אש לא אמור להיות שלו, ועוד מביא לך ראיה חזקה תוספות. ועוד, אין לך אדם שיתחייב בדליקה, שיפקיר הגחלים, והדליק גדי של חברו. אתה מבין? כל אחד מה יעשה? יפקיר את הגחלים, יגיד פטור. ולא כפירוש הקונטרס דה פירש, פורה שאומר אצלנו, דה איקה בניהו דה דליק והחלט שם שלו. אבל יש מלא מפרשים שמתרצים את כל הראיות של תוספות, שיש הבדל אם עשית את המעשה, או לא ניכנס לזה, כמו שאמרתי, יש מלא פלפולים על זה, יש כמלא מלא ראשונים מתרצים פה את התוספות, כל הראיות, שזה לאו דווקא, על כל פנים רשי אומר
כן. מה הכוונה בחיצו הרב?
חץ.
חיצו שהוא יורה ומתכוון להרוג?
חץ זה כפשוטו. כשאני לוקח חץ ואני זורק על מישהו אחר, אז אני חייב, אם עשיתי נזק, חץ.
זה לא דומה, אם אני מדליק אש, אין לי שום כוונה להרוג מישהו. אם אתה יורה בו חץ, אז יש
לך כוונה להרוג אותו. אבל אנחנו, מגיע רבי יוחנן, ואומר שמבחינת התורה, שהתורה אומרת שלם ישלם המבעיר את הבעירה, מבחינתנו המבעיר את הבעירה זה הופך להיות כמו חץ. כמו חץ, זה בשביל שתבין, ועכשיו יש מלא נפקי מילות, אז בוא נראה. אז כלב שנתן, ואז נראה מה זה נכנס לפה עכשיו לסוגיה של רבי יוחנן בריש לקיש. אנחנו בכלל מדברים כרגע על שן ורגל, איך נכנס לפה. עוד מעט אנחנו נראה קושייה מהמשנה שלנו על שיטת ריש לקיש, אז לכן אנחנו כרגע מתחילים פה את הסוגיה. אז הכלב שנתן איתמר, אש, איתמר, רבי יוחנן אמר שכתוב בתורה שלם ישלם אוויר את הבירה באש, אשו משום חיצה. וריש לקיש אמר, אשו משום אמונו. והסברנו את זה כבר כרגע, והנפקי מינות כבר גם כן אמר. אומרת הגמרא, למה כל המורה חולק על השני? וריש לקיש, שהוא אומר, תזכרו כל הזמן, ריש לקיש זה ממון, רבי יוחנן זה חיצה. וריש לקיש, מה איתמה לא אמר כרבי יוחנן? למה ריש לקיש לא אומר כמו רבי יוחנן, שתם זה בגלל אדם המזיק, כמו שאתה זורק חית? אומרת הגמרא, אמר לריש לקיש, אומר לך, אתה לא יכול לדמות אש לחיצים, למה? כמו שאתה אמרת עכשיו, אמרתי את זה גם מקודם. חץ, הכוח שלי, אני זורק חץ, אחרי כמה קילומטר מהכוח שלי, זה הגיע לאותו כלי, זה הגיע אותו בהמה, אותו בן אדם. פה, אני מה עשיתי? אני הדלקתי אצלי אש. זה שהאש הזה הלך ושרב בית, שרב בן אדם, מה עשה את זה? זה אמרו אחי ואנשים אחרים גם, ומישהו ליבא אותו. אז מה זה קשור לחיצו? יכול להיות שאני גרם, אבל זה לא חיצו. וריש לקיש אמר, מה הייתה לא אומרת? רבי יוחנן אמר, לחיצב מכוחו כעזדה. אי, לא מכוחו כעזיל. טוב, נו. ורבי יוחנן, למה אתה לא מסכים כריש לקיש? ורבי יוחנן, מה הייתה, מה לא אמר כריש לקיש? דרך אגב, גם מה שאנחנו אמרנו מקודם, אשו משום חיצו, יש תוספות אחד קטן, שתוספות גם מגדיר את זה. לא שיעביר בעצמו האש. עכשיו, אם אני אגיד עכשיו אשו משום חיצו, מה אני אגיד עכשיו? שמתי אני חייב באש? רק אם אני לבד הדלקתי את האש, כאילו כמו חץ. תוספות מיד מתקן, לא לטעות. אומר, אלא כל מקום שפשע ולא שמר גחלתו, זה חיצב נילו. זה גם נקודה מאוד חשובה שתוספות אומר פה בשלוש שורות. כשאני אומר אשו משום חיצו, עכשיו אני לא אגיד עכשיו רק שאני הדלקתי את הגפרור. אם מישהו אחר הדליק אצלי בחצר ואני הייתי הפושע, אז אותו רעיון, אז אני חייב. זה חיצוב, זה הכוונה, זה מגיע מהכוח. זה תמיד, למרות ש... ושום משום אמרנו, הסברנו. עכשיו שואלת הגמרא, ורבי יוחנן, מה איתה מה לא אמר כריש לקיש, הסיבה זה אמת בגלל ממונו, כי זה כאילו הממון שלך לא יזיק. אמר לך, אתה לא יכול לדמות אש לממון המזיק, למה? ממונה, איז בממשה. ממון המזיק, כשהשור שלי הולך ומזיק, יש פה ממשות. אז לכן, אני אומר, אם השור שלי הלך ועשה נזק, אני אמור לחייב את הבעלים על הנזק. לז בממשה, שלבת, אין בה ממשות. מה הקשר שצריך ממשות, רבי דוד? בבור יש ממשות. את אביב, בבור יש גמרא אחר כך, נראה עוד לא הגענו לסוגיה של בור.
בור יש ממשות.
אבל הגמרא אומרת אחר כך שבבור החיוב גם לעבלו ולא לחוותו. העצם אבל מהבור, כבר החיוב. האבל איזה ממשות יהיה, אז מה אתה רואה תמיד ממשות? למה אני, זה תוספות יצא לכם, אני אומר ללמוד את זה, תראה. תוספות דיבור המתחיל ממונוי וממשה. אומר תוספות, אף אגב דבור לז בממשה שחיווה תורה לעבלו ולא לחוותו, מכל מקום, תראה את התירוץ, תבינו יותר טוב את הגמרא פה, מכל מקום, ממונו כן חיציו שדרכו ללך ולהזיק איז בממשות. זאת אומרת, החץ זה כאילו דרכו ללך ולהזיק, אז כאילו איז בממשות, אז מבחינת הבור, מה זה נקרא הבור? הבור הוא מזיק בדרך כלל, אז מעמוד באמת האבל שלו, למרות שאבל הם הממשות, אבל זה גם כאין הממון. הנה מתוספות תירוץ שני אומר, בור נמי חשיב איז בממשה, למה? כי על ידי קריאת הבור, על ידי שאני קריתי את הבור, משתנה ממשות של קרקע ונעשה חלל. אבל מקום הילוך שלבת אינו משתנה מממשותו, אלא שנעשה דולק ושורף. טוב, אז תוספות תמשיך עם עוד קושייה. על כל פנים זה שתי התירוצים של תוספות שאנחנו מגדירים, למה אש זה אחרת מממונו. אחד זה ממון כן חיצף שדרכו ללך ולהזיק, זה איז בממושות בדרך כלל, ואש הוא לא דרכו ללך ולהזיק בדרגה כמו ממון שיש ממשות. תירוץ השני שבור יש ממשות, כעל ידי שאני קורא הבור, אז הממשות של הקרקע הופך להיות מפה, הופך להיות לחלטו.
אז לא הבנתי, אם אין ממשות זה מה? זה כמו חץ, נכון?
לא, אנחנו כרגע אומרים למה רבי יוחנן צריך לבוא לטעם של חץ, הוא לא רוצה לבוא לטעם של ריש לקיש של ממון, אז אומרת הגמרא, כי הוא מבחינתו, הוא לא יכול עכשיו לדמות שלבת
לממון. כי אין ממשות.
כי שלבת צורפת אין פה ממשות, אז לכן מה אני אומר? זה כמו חץ, אז לכן תמיד את התירוץ של התוספות, כי אין חיצף שדרכו ללך ולהזיק, זה הוא מתכוון להגיד, זה התירוץ הראשון של תוספות. עכשיו הגמרא הולכת להתחיל עכשיו קושיות ותירוצים. עכשיו הולכת להיות הגמרא, והקושייה הראשונה זה במשטר שלנו, ואז אנחנו גולשים עוד פעם לסוגיה, אז עוד פעם כל הזמן, ריש לקיש אומר, שומש וממונו, רבי יוחנן אומר שומש וחוצו, ועכשיו הגמרא הולכת להבין מהמשנה שאנחנו למדנו, התחלנו היום, הגמרא הולכת להקשות קושייה על ריש לקיש במשנה שלנו. תנן, למדנו במשנה, הכלב שנטל חררה וכולו. למדנו את זה כבר היום פעמיים, הוא הלך ושרף איתו את הגדיש. מה כתוב במשנה? כמה הוא חייב לשלם רבי דוד על הגדיש? חצי נזק. ואנחנו לא הסברנו למה חצי נזק. אמרנו שנראה בגמרא, ועכשיו בוא נראה. אומרת הגמרא, איפה אנחנו בפנים? פה רוצה לראות אם כתוב בישלמה. הנה. בישלמה למאן דאמר, אשו משום חיצו. בישלמה לפי רבי יוחנן, שהוא אומר שהחיוב של עץ זה משום חיציו. אז אני עכשיו מבין למה אני חייב לחייב את הבעלים של הכלב במשנה שלנו חצי נזק על הגדיש. למה? כי מי העביר את הכלב הזה? מי העביר את האש הזה?
הכלב.
הכלב הדליק. אז זה חיצים של מי?
של הכלב.
חיצים של כלב, מה זה הופך להיות כאילו מבחינתי? אנחנו למדנו שתחילת שבוע הזה את כל הנושא של הצרורות, כן? מסוף שבוע שעבר, תחילת שבוע. מה זה צרורות? שהבהמה לא הולכת ומזיקה באופן ישיר עוד רק דרך הצרורות, אז יש לנו הלכה למשה מסיני, למרות שזה תולדה של רגל, משלם חצי נזק. עכשיו, שהכלב הזאת הלכה והדליקה עם הגחלת שם את הגדיש של החבר שלך, אז הופך להיות בדיוק כמו צרורות. שהכלב שלך דרך הגחלת שלך, דרך הגחלת שהיה לעליה, היא הלכה והדליקה לי איתה, הדליקה לבן אדם את הגדיש. אז הם ממש מבינים למה משלם חצי נזק, כי זה הופך להיות כאילו צרורות, צרורות של רגל, כי בדיוק למה? כי החטא של הכלב, חטא של כלב זאת אומרת צרורות של כלב, אז זה לא רגל המזיק, צרורות של כלב, אז לכן אני אומר שצריכים לשלם את הבעלים חצי נזק בדיוק כמו צרורות. אלא למאן דאמר אשו משום ממונו, למה הבעלים חייבים לשלם על שריפת הגדיש? אי אש, לאו ממונו דבעל כלב הוא. האש הזה זה לא ממון שבא לכלב, של מי האש? שבא לחררה. אז אם ככה, איך אפשר לחיים? אני לא יודע מה תוספות יתרץ פה. תוספות אמר לכאורה שמבחינת ממון לא אמור להיות נפקי מינה, אז אני לא יודע. לכן אמרתי, אני לא יודע איך תוספות, אבל מדברים על זה המפרשים. אבל אנחנו לא ניכנס, אני אומר פשטות, שאחד מהנפקי מינות שלמדו, שאם זה ממון דווקא אש שלך, אז לפי ריש לקיש, אש משממון, הרגע שהאש זה לא שלך, אז למה אתה חייב? ותאורטית הגמרא, אני אגיד לך למה הוא חייב. אתה יודע למה הוא חייב? אמר על הריש לקיש, אחא במאי עסקינן, המשנה עוסקת בכזה ציור דמה, דאדיי אדויי. מה זה נקרא אדיי אדויי? הכלב הלכה, לקחה את החררה, היא זרקה את החררה על הגדיש, והיא הלכה, אכלה שמה את העוגה, את החררה, והציתה את הגחלת, הגחלת שהיא זרקה שם עם החררה, זה הציתה את המקום שעליו נפלה, ומי שמה הלך והתפשט לכל הגדיש.
זה כבר פתור לשם.
מי שמה התפשט לכל הגדיש. זאת אומרת, היא לקחה עוגה וחררה, היא הלכה וזרקה את החררה על הגדיש, היא אכלה שמה, עכשיו, תוך כדי שהיא זורקת זה הציט את המקום שעליו נפלה, ומי שמה קרה התפשטות על כל הגדיש. אז מה אתה אומר פה? איזה חיוב יש פה? אז ממשיכה הגמרא.
מה יכול להיות אחרת?
ברור שהכלב לא הלך ויחסים את הגדיש
כאן. חבל להתפלפל,
כי אנחנו בסוף. כי זה לא זה.
בוא עוד דקה יבואה לך הכל, בוא נראה בפנים הגמרא, הכל הולך לתורץ.
מה הפירוש של אדי אדוי?
אדי אדוי זה נקרא זרקה. אדי בארמית זה נקרא זריקה. אז היא הלכה וזרקה את זה על הגדיש, היא אכלה שם איפה אחרי שהיא זרקה, ואחרי שהיא זרקה הגחלת הציתה את המקום שנפלה, ואחר כך התפשט מכל הגדיש. אז לכן ההלכה ככה. מה שלמדנו במשנה דל אחרה משלם נזק שלם, זה אין לנו לדיון, זה שם. שם ברשות הליזה, כי אכלה את זה אצלו, זה פשוט. ועל המקום גחלת משלם חצי נזק. אחרי שהיא זרקה, זה הופך להיות ממש כמו צרורות, שהרגע שהמקום הזה נשרף מיד כשהגחלת נחת שמה, אז זה הלכה שזה רגל, רגל צרורות, הלכה כמו שמסיני, שמשלמים חצי נזק. אבל מה? בגלל שהכלב לא הניח את הגחלת בידיים ממש, כמו שעכשיו הוא מתרץ. הוא הלך וזרק את זה מהכוח שלו, הכלב. אז לכן, אז ההלכה שמה? שזה צרורות חצי נזק. אבל מה? ועל הגדיש כולה...
פתור.
פתור. למה על הגדיש כולה
כוח,
פתור?
כוח כבר.
כי הנזק הזה לא נעשה מיד על ידי הכלב. רק מה? האש הלכה על המקום ואכלה, זה אמרנו צרורות. אבל אחר כך האש התפשטה מעצמה ושרפה את הגדיש. אז אנחנו יודעים שריש לקיש לשיטתו סובר שאש זה מדין ממונו המזיק, אז אתה יכול לחייב פה את בעל הכלב פה וכזה סיפור? לא, למה אתה לא יכול לספר את בעל הכלב על האש? כי האש זה לא ממון שלו. אז מה שאני אמרתי לך במשנה שהוא משלם על האש חצי נזק, זה לא מדין אש. אש זה לא ממון, זה מדין רגל צרורות. ובאמת, על כל השאריות, על כל הגדיש באמת, הוא יהיה פטור. למה? כי האש לפי ריש לקיש, משום ממון.
פטור לגמרי או פטור?
פטור לגמרי מכל הגדיש, כי אין פה אש, אין פה...
כתוב משלם חצי.
החצי הוא משלם על הצרורות, על המקום עצמה שהיא...
אה, רק
על... על המקום איפה שנחת הגחלת. מה שהיה שם כמה שקלים, את זה הוא ישלם מדין צרורות, לא מדין אש. אבל באמת על כל הגדיש הוא יהיה פטור, למה? כי על אש אתה לא יכול לחייב, כי הגחלת לא ממון שלך, אז לפי זה מאוד יפה. מה שלמדנו במשנה, שעל הגדיש הוא משלם חצי נזק, לא הכוונה על כל הגדיש, הוא רק משלם על המקום ש... כי מדובר, הוא מוקים את המשנה, מדובר שהיא זרקה את זה, ועל אותו מקום שהיא זרקה את זה, אז זה בדיוק צרורות, שעל זה הוא משלם חצי נזק מדין רגל, ולא דין מדין אש, אבל באמת על כל הגחלת, על גדיש כולה, אז באמת על הגדיש כולה באמת פתור, למה? כי הגחלת לא הממון שלו. טוב.
אז אם עכשיו סתם בן אדם, עכשיו לא כלב, ייקח איזה לפיד, ויזרוק את זה לתוך גדיש.
אדם זה עם אדם, אז תשונה, אדם הוא מועד לעולם, זה לא קשור. כמה דברים על חיות. כתוב בתורה, אדם גם בשינה, גם כנזיק, גם הוא חייב.
מה שאלת, אדם לקח וזרק גחלת?
אם אדם עכשיו בא והדליק את הגדיש, או שהוא זרק לשם לפיד, יש הבדל?
אם הוא הדליק את הגדיש, זה ממש אש אורגינל, שאתה הלכת ושרפת.
כן, אז יש הבדל אם הוא זרק את הלפיד לתוך הגדיש, או שהוא הדליק בעצמו ככה?
לא, זה חיצב, מה זה
משנה? לא, אם הפלת, זה חיצב. אדם המזיק זה אדם המזיק.
הוא תמיד חייב.
אתה תהיה חייב מדין אדם המזיק.
כן.
הזקת בצורה של אש. אנחנו מדברים פה אש, המדובר בתורה שאתה הדלקת אש, והאש התפשט לבד לאחר. אז פה אנחנו מדברים בצורה של כלב, הבנת? אז פה אנחנו נכנסים לדיון.
וכלב, אבל אדם בגלל, שהכלב, אדם... בגלל שהכלב לא מועד? בגלל זה?
לא אומר שהכלב לא
מועד. אתה אומר, כלב אדם, כלב. אדם הוא מועד.
אבל כלב, כלב אתה לא יכול מועד. להפוך אותו פעם אחד, הוא יכול להיות שם, פעם יכול להיות רגל, פעם יכול להיות קרן.
אז עכשיו אמרנו שזה קרן, נכון?
עכשיו כרגע הוא לא קרן, כרגע אמרנו...
צורות של קרן.
מה שהוא אוכל,
צורות של רגל.
צורות של רגל. כרגע עוד לא, אין לנו את הפשט של קרן. כרגע אנחנו יודעים, גם לפי רבי יוחנן, גם לפי ריש לקיש, שכתוב חצי נזק, הכוונה אנחנו אומרים זה בגלל צרורות, אבל לפי רבי יוחנן הסברנו מאוד יפה, הרגע שהוא אומר אש משם המונו, אש משום חיצוב, אז אני אומר שהרגע שזה חיצים של כלב, אוטומטית זה צרורות, אז, אבל שאלנו לפי שיטתו, הרגע שזה אש משם המון, אז בכלל לא, אתה לא הבא לאש, אז אין פה שום צרור. הוא אומר לא, באמת מה שהוא חייב, הוא רק חייב על הנחיתה כמדובר שהיא זרקה איתה, זה בדיוק כמו צרורות, ועל כל הגדיש באמת השאר הוא יהיה פתור. עכשיו, איך רבי יוחנן יבאר את המשנה? רבי יוחנן השתתו סובר ישו, משום חיצה. אז אומרת אמרה, ורבי יוחנן הוא סובר, למרות שתוספות, יש כאלה אומרים שרבי יוחנן יכול גם להסכים עם עד ידוע, פשוט לחייב את הכל מדין צרורות, כי הוא לא, אין לו בעיה שהאש, האש לא צריך להיות דווקא מהממון שלו. אבל כן, תוספות מקדימו, המתחיל רבי יוחנן, בדן חנוכה, אז תוספות אומר, אתה לא יכול ללכת להגיד על כל הגדיש חצי נזק, למה? כי זה כבר כוח כוחו. אז לכן רבי יוחנן גם צריך להוקים את הריקים איתה בצורה אחרת שמה. ורבי יוחנן הוא סובר שישה משום חיצו, אז הוא סובר שהמשנה מדברת לא שהיא זרקה את החררה. דן חנוכה, היא ניחה את החררה עם הגחלת על הגדיש. אז זה פשוט, על החררה, פשוט נזק שלם של, אבל מה? על החררה ועל המקום גחלת, זהו משלם נזק שלם, למה? כי על המקום עצמו זה רגל. אז זה לא צרורות, רגל אורגינל. כי על אותו מקום שהיא ניחה את זה, זה רגל ברשות הניזק, שזה הדרך הכלב, שהיא לוקחת חררה ממקום שלה, ולניח את זה בגדיש ולאכול את זה שם. ועל הגדיש, על כל הגדיש שהתפשט שם אוטומט לבד, פה הוא משלם חצי נזק, כי זה כבר בדיוק הופך להיות כמו צרורות, כי הנזק הזה זה כאילו כמו חיצים שהכלב זרק והזיק אותו, שהבעלים משלמים חצי נזק מדין צרורות. אז בקיצור, תכלס מה שיוצא שהחצי נזק, מה שלמדנו במשנה כרגע, זה מדין צרורות של רגל. הכנף כמינה ביניהם, ברגע שריש לקיש סובר שישו משום ממונו, ורבי יוחנן סובר שישו משום חיצו, אז הגמרא מסבירה שלפי ריש לקיש מדובר שהכלב לקחה וזרקה את הגחלת, היא זרקה את הגחלת על אותו מקום, אז לכן מה שכתוב חצי נזק זה דווקא לפי רבי יש לקיש, מדובר שהיא זרקה, אז ואחר כך הגיעה ואכלה שמה, ותוך כדי שהיא זרקה הגחלת אכל, ואחר כך התפשט האש. אז מה שכתוב חצי נזק זה דווקא על אותו מקום שזה נחת, כי זה ממש צרורות משום רגל חצי נזק. מה שיכלה זה פשוט נזק שלהם שם. ועל השאר לפי ריש לקיש יהיה פטור, כי ממה? צרורות לא, כוח כוחו והכל. להגיד אש, אש משום ממונו זה לא הממון שלו, זה הממון של הבעל החררה. אבל רבי יוחנן לשיטתו שהוא סובר ראשון משום חיצו, והוא לא חייב לבוא להוקימתא של עד ידועה. הוא אומר הפוך, שמדובר שהכלב הגיע והלכה והניחה את החררה עם הגחלים על אותו מקום. ושם היא אכלה ועל המקום נשרף, אז מה שהיא אכלה זה שן ברשות הנזק נזק שלם, ומה שהיא הזיקה תוך כדי שנשרף על אותו מקום זה כן נזק שלם, ומה שכתוב במשנה חצי נזק מדובר על שאר הגדיש משום צרורות. טוב, אז אם ככה אין לנו שום קושייה על ריש לקיש מהמשנה, כי ריש לקיש מתרץ את המשנה שלנו, שזה מדין צרורות, זה לא מדין אש, ובין הכי נאום לפי ריש לקיש בציור שהוא רוקים, על כל הגדיש באמת הוא יהיה פתור. מגיע הגמרא מקשה על ריש לקיש ממשנה, בהמשך, סוף המשך המסכת דף סמר ב', זה משנה שאנחנו ממש בחודש, עוד שבוע בדיוק, שבוע ויום אנחנו נכנסים לאורות של חנוכה, אז אנחנו הולכים לראות משנה שהמשנה הזאת היא קשורה לחנוכה. אז משנה תשמע, יש משנה שכתוב בדף סמר ב' עמוד ב', כתוב שם המשנה ככה, גמל, אתה הולך עם גמל, גמל טעון פשטן, ועבר ברשות הרבים. עכשיו הרגע שהגמל טעון בפשטן, מדי מלא פשטן, אז אוטומטי הוא עובר ברשות הרבים, נכנסה פשטנו לתוך החנות, שהחנות הייתה בצד רשות הרבים. ואז דלקו באיזה נר? בנרו של חנווני. הפשטן נדלק על ידי הנר של החנווני שהיה בחנות, ודרך זה קרה שם השריפה של כל הבית שם, של מישהו שעמד שם, כל הבית שלו נשרף, והדליק את הבירה שם, הבית שעמד ליד, כל הבירה, כל הארמון נשרף שם. אז מי משלם? תראה איזה מעניין. אני הלכתי סך הכל עם גמל, אבל מה הבעיה? גמל טעון פשטן, שהיה מלא, מדי מלא פשטן.
פשוט.
הפשטן נכנסה לחנות שלו, וזה נדלק עם האש של מי? אש של בעל החנות, ואז זה הדליק לנו וילה של מי ששמע שמד ליד. אז כתוב שם במשנה שבכזה מצב מי חייב? בעל הגמל חייב. הוא חייב לשלם את הנזק שריפת הבירה. למה? כמו שרבי דוד מביא, אומר, שאתה הלכת עם גמל שהוא מדי מלא טעון פשטן, אז אתה פושע, אתה השם שהפשטן שלך נגע. הוא לא הציט לך, הבעל החנות לא הציט לך את האש. אתה נכנסת בטעות אליו כי היית מדי מלא עובר. אז לכן אתה פושע, אז לכן אתה חייב לשלם. אבל מה יהיה הדין שאם החנווני כבר בעייתי, שהניח חנווני נרום מבחוץ סתם באמצע השנה, ולפי תנקר אפילו בחנוכה, אז החנווני חייב למה? כי אתה היית הפושע שהנחת את הנר בחוץ.
גם הוא היה פושע, שניהם היו פושעים. גם אתה לקח את הפשטן שהוא היה מעל ומעבר, אז מה?
תגיד לי כמה להעמיס.
מה?
תגיד לי כמה להעמיס, אני רוצה להעמיס.
מה זה קשור? אתה מאשים את האחד, ואני גם הוא ששניהם היו עושה.
יש בזה משהו, יכול להיות ששם משהו, הוא שואל משהו. למה לא לחייב, למה להגיד שתיהם, כמה זה וזה גורם, בוא ניכנס, לא יודע, זה שם הסוגיה. בוא עכשיו אנחנו יפה. הכל פנים שמה לפי תנא קמא בכזה מצב חנווני חייב, ולפי תנא קמא גם בחנוכה.
גם גמל לא הולך לבד, מוליכים אותה.
כן, הוא צודק אבל משהו שהוא שאל, אבל הרגע שאתה מוליך אותו, אז אתה תהיה, אתה גם לא היית פה, וזה יכול להיות שאם לא היית טעון, הנר שלו לא היה תופס. הוא לא סתם, הוא לא מפגר שהוא שם לראות מחוץ כנר. אתה היית טעון, אז זה וזה ביחד השם, אני לא יודע מה לענות לו, איך אומרים ממש, אני לא יודע, אני לא יודע. אבל לדעתי זה שאלה. אבל כל פנים שם יש משנה, ואני מאמין ששם זה יתורץ גם. אבל כל פנים רבי יהודה אומר, בנר חנוכה פתור, בנר חנוכה שכולם יודעים, כמו שעוד מעט אנחנו מגיעים עוד שבוע, אנחנו מגיעים לפרסום הניסה, אז מעיקר אנחנו פוסקים להלכה שנר חנוכה לשים בחוץ. רש"י אומר שמצווה להניחה ברשות הרבים לפרסום הניסה. אז לכן בכזה מצב, הוא עשה בסדר אחרי ואני שהוא הניח את הנרות חנוכה שלו. אז אתה לא היית בסדר. לפי תנא קמא לא מבדיל. תנא קמא גם נרות חנוכה, אחרי הכל הנר שלך הדליק. לפי רבי יהודה, בנר חנוכה יש לך הנחה שאתה פטור, כי אתה היית בסדר, עשית את זה ברשות, אז הוא לא בסדר. אז לכן בעל הגמל לחנוכה צריך לשלם גם אם אכן ואני גם אם זה היה מהנר של החנווני שעמד בחוץ, אבל רגע שזה חנוכה הוא עשה ברשות, אז הוא פטור. עכשיו בוא נלך לקושייה. אומרת, הגביש למה למען דמר לפי רבי יוחנן, אשו משום חיצה. אני מבין, בכזה מצב שהנחת את האש בחוץ, אז למה הבעל הגמל הפוך, בצורה רגילה, למה אני אומר שבעל הגמל חייב? אם האש של החנווני היה בפנים, אז למה בעל הגמל חייב? כי חיצה וזה גמל. איזה אש? הוא הדליק את הבירה, האש של הבעל החנות. מי חייב באופן רגיל, אם האש היה בפנים? הבעל הגמל. אז אם אני אומר אשו משום חיצו, אז בגלל שאני, זה היה החטא שלי, אני לא הייתי פה בסדר, לכן אני חייב. אלא למען דאמר משום ממונו, אז למה חייב בעל הגמל בנזק שריפת הבירה? האש למה ממונה, זה בעל גמל, הוא האש הזה של מי, של החנווני. אז אם ככה, למה אני אמור לשלם את אם האש שלו שלי? אם כל החיוב זה בגלל ממון המזיק, אז כמו שאמרנו, רשי, הנפקי מינה, אז שאם זה לא היה ממון שלי, אז אני אמור להיות פטור, אז למה פה אני חייב? תרץ את הגמרא, אמר לריש לקיש, ריש לקיש אומר לך באמת אש משום ממונו. איי, למה פה? הבעל הגמל חייב, זה לא האש שלו. אך אדוני עסקינה במסכסכת כל הבירה כולה. מה זה אומר במסכסכת כל הבירה כולה? אז רש"י דיבור המתחיל במסכסכת, תסתכלו. אומר רש"י, במסכסכת את כל הבירה, שהגמל עובר בפני כל הבירה ומסכסכו. דעה ודאי אבקולו כמגום גחלת. זאת אומרת שמדובר שהגמל עובר עם הפשטן הדולק על פני כל הבית הגדול, והוא שורף שם את כל הבית. אמין, הוא נדלק באש באמת, אבל הוא הולך ומסכסך את כל הבית. אז לכן, אז אני דן את השריפת הבית כאיך, בואו תראו מה הבנתם פה ברש"י, כמו רגל המזיק. מה זה משנה אם היא הולכת ומזיקה עם רגל, או שהיא הולכת ומזיקה עם אש. זאת אומרת, אז זה נקרא רגל, זה לא אומר תמיד רגל. מה אמרנו רגל? זה היא, הגוף שלה מזיקה כאורחה. כשהיא לוקחת, היא הגמל, הפשטן שלו נאחז בנר באמת של מי? של בעל החנות. אבל אחר כך מדובר פה שהגמל לקח את האיש, הוא הלך, נכנס לתוך הווילה של השכן שם, הלך וסכסך שרף את כל הבית. אז שם אני אומר חייב, למה? בתור מה הוא חייב? לא בתור אש. בתור אש לפי ריש לקיש, בתור רגל. פשוט הבהמה הלכה פה, נזק ברשות הניזק, מהדרי, אז הוא חייב בשביל רגל. אז כל הסיפור שם שחייבים, זה רק בישול. אבל אומר רש"י, אבל בעל מה שהאש הולכת באמת מאליה.
אבל איך אתה יכול להגיד שזה רגל? מה?
זה נקרא רגל.
למה אתה שהיא מסכסכת... גמל שרוף זה, איזה רגל יש פה?
בטח זה נקרא רגל. כי מדובר פה שהבהמה, ברוך השם, הגמל חיה בשלמה. היא הגוף שלה עוד הולך לה, כפשטן שורף. היא לוקחת את הפשטן מאליה והיא נכנסת לבילה של השכן, היא הולכת כדרכה והיא מסכסכת, קופצת על כל פציעה שעדיין עוד לא שרוף, היא הולכת ושורפת.
והאש לא מתפשט.
מה זה אומר רגל? אור חיי. שהיא מזיקה ברגל כנורמה, מבחינתה היא הולכת כל הבית עם הרגל, ודור זה נהיה נזק. מבחינתנו זה לא אש, זה רגל, ככה ריש לקיש יענה לך פה.
והאש לא מתפשטת?
מה?
האש נשארת במקום? שהוא דורף?
לא, האש מתפשטת, אבל הרגע שהבמה, הוא מסכסכת, זה אומר כאילו שהבמה שורפת. ברור, אני צריך להסביר, אולי לא הסברתי נכון. צביקה, פה מדובר מסכסכת, זאת אומרת שהבהמה היא הולכת ושורפת כאילו את הבית. היא מסכסרת, היא עוברת בכל פינה ושורפת. זה לא שהאש עכשיו אני מדליק והאש מתפשט ושורפת. ובכזה מצב אם האש לא שלי, טוען לך ריש לקיש שום משום ממונו, אז באמת אם האש לא שלי פתור. פה מדובר שהיא מסכסרת, היא הולכת ועושה את זה.
איפה כתוב שזה משום רגל?
זה הכוונה, תקל רש"י עוד פעם, שגם מה הוא בפני כל עבירה מסכסכו. דאב ודאי וכולו כמגום גחלת, אז זה הכוונה שאני מתכוון להגיד שהרגל כולו כמגום גחלת, זאת אומרת שהרגל, זה הרי התירוץ. אם אני אומר אש, אז מה תירץ? אם אני אומר אשום משום ממונו. נכון, דוד?
כן,
נכון. ברור.
אתה אולי שכחת את הברייתא, אביב, מה זה התולדות של רגל. הרי שראית את השם, נקרא לך מה שכתוב. זה לא דקה דקה ברגל. גם אם הלכה, בזה, והלכה דרך הקיר ויכולים לו, ודחפה את הקיר כדאי עם זה, זה נקרא גם כרגע.
מה רש"י?
תסתכל.
לא, אבל בוא אני אסביר.
לכן זה
נקרא, אם אתה שואל את השאלה, למה רש"י אומר את זה? תסתכל תוספות איך מסביר, מסכסך את כל הבורה כולו, מה התוספות אומר? דבקו למקום רחלת. רש"י אומר אותו מילים, מה הוא מתכוון? מה למדנו דקה לפני, דקה? מה למדת לפני?
מקום כחל,
זה רגע. לפי רבי יוחנן, מה מדובר? שהיא הלכה והניחה את זה, ועל המקום שהניחה, איך זה נקרא, מה אמרת? רגל עצמו. למה לא שאלת שם איזה רגל מדובר פה? גחלת זה רגל? לא, כי אם היא הגיעה עם הגוף שלה והניחה שם את האש, ועל אותו מקום זה
שרף את הכלב. כי זה דרך הכלב.
לא, צרורות זה דרך. כשאני אמרתי קודם, לפי רבי יוחנן שהיא הלכה עם
הכלב,
והניחה את זה באותו מקום, אז על המקום הזה לפי רבי יוחנן משלם באמת נזק שלם, לא חצי נזק, חצי נזק רק על השאר. בתור מה נזק שלם, מדין רגל המזיק, הרגע שהיא הניחה זה כאילו מקום הגחלת.
נכון.
שהיא מגיעה עם הגחלת על המקום ושורפת
נכון. רגל. מה שאומר זה כאוכל זה לא אורחל, זה כאילו תגיד זה לא אורחל.
לא פה אני לא חושב שזה אורחל.
כרגע זה נקרא אורחל, לשים את הזה זה נקרא אורחל.
הוא רוצה להגיד שזה נקרא משונה.
הוא רוצה כי זה לא אורחל, אני אומר לא.
לא, אני מה?
למה? מכיוון שכאן, אם היא נשרפת, בדרך כלל, גם בהמה, אפילו שהיא מטומטמת לגמרי.
אני רואה שכאן האש עוברת לגמל.
אני הבנתי, מה קרה כאן? היא התחלה להסתרק. אתה לא מקשיב, אביב. אתה לא מקשיב, אביב. כאן מדובר על בהמה שהיה לה פשטן למעלה והיא התחלה להסתרק. מה בדרך כלל בהמה עושה בדרך כלל? היא מתחילה לבעור. אז היא רוצה לכבות את הדבר הזה. זה לא נקרא אורחי. אז בדרך כלל הולכים להתחככת בתוך הקיר הזה כדי לכבות את האש. זה לא אורחי?
שואלת הגמרא, אי אחי, בוא נראה את הקושייה, הגמרא שואלת קושייה אחרת, אבל אביב הבנת, כן? שואלת הגמרא, אי אחי, אם מדובר פה שהגמל בעצמו הדליק את כל הבירה, כמו שהסברנו פה רגל, היא הלכה וסכסכה את כל הבירה באש. אין הספר, איך תבאר את הספר של המשנה? מה למדנו בספר של המשנה? אם מניח חנווני נרו מבחוץ, הבעל החנות, הוא הניח את האש שלו בחוץ, ועל ידי כך נדלק הפשטן, אז למדנו לפי תנא קמא הוא לא מבדיל אפילו לא חנוכה, תמיד אכן ואני חיה. שואל ריבונו של עולם, והיא במסכסכת, אם המשנה עוסקת שהגמל עובר על כל הווילה, ואיפה שהוא רואה לו הוא מגיע ושורף את זה, המאי חייב, למה אכן ואני חיה ולא בא לגמל? מה אכן ואני אשם פה? הבא לגמל פושע, זה שהוא נותן לגמל שלו ללכת לווילה וללכת כל פסיעה ולשרוף שם ולסכסך את כל הבית. מה קשור פה חן ואני בגלל שהאש שלו? אתה עומד ליד הגמל, תחבא מהר את האש, מה אתה נותן לה להיכנס לווילה? אז מה זה קשור לחן ואני? באמת האש שלו. אבל אם אתה רוצה להגיד פה שכל החיוב שכתוב ברשע זה לא משום אש, זה משום רגל, אם היית אומר אש, אפשר להבין. יש שום משום חיצו, זה האש של החן ואני. אבל לפי שאתה מסביר פה שכל הרשע מדובר, יש שום משום רגל המזיק, מסכסכת, אז איך הספר, מה זה קשור עם האש של החן ואני? גם אמור להיות, אגב לגמל חייב, ולמה כתוב במשנה שבכזה ציור החן ואני חייב? מתרץ את הגמרא, לא. שם המשנה עוסקת בשעמדה. מה זה נקרא בשעמדה? שהגמל עמד ליד הבירה, והמסע של הפשטן היה גדול כנגד כל הווילה שם, וככה הוא שרף את הבירה. אז לכן אני אומר שבאופן שהנר היה בחוץ, אז מה אנחנו אומרים? מי חייב? החן ואני. שואלת מה ריבונו של עולם, עמדה וסכסכה, כל שכן חן ואני פטור הוא בעל גמל חייב. למה? כי הבעל הגמל פושע שאתה נותן לעמוד למקום שם לשרוף את הבירה, ואתה לא לוקח אותה מהר מהווה. מה אתה מתארץ? למה כתוב בספר שכן ואני חייב? כי לא מדובר באמת, אם היא סכסכה זה באמת רגל. רק בגלל שאיך שהיא קיבלה את האש של החן ואני, הגמל נשאר לעמוד שם, והפשטן היה כזה ענק, שהאש הזה יכול לשרוף את כל הבירה ונשאר לעמוד שם, אז פה החן ואני ישן. שואל מה הפוך? הפוך, אם אתה בא לגמל עומד פה ליד, ואתה רואה את זה, ואתה לא מהר מזיז את הגמל מהבירה, אפילו שהאש שלו, עוד פעם, על אותו רעיון, אם אני לא מחייב פה משום אש כל הזמן, אז לפי זה אמור להיות פה בא לגמל חייב, כי הוא תמיד פושע, מה זה משנה מה יש שלכם ואני או לא. ותרץ את הגמרא, מה רב אונה בר מנוח משמי דרביקה מוקים בצורה אחרת, אחה במי עסקינן, כגון שעמדה להטיל ממאה. המשנה עוסקת בציור שהגמל הייתה צריכה את הצרכים שלה להטיל מים, ובשעה שהוא עומד ככה, אתה לא יכול להזיז אותו מהמקום.
סוכן לגמרי.
השם ישמור, הוא לא יכול להזיז אותו מהמקום. עכשיו, באותו שעה, כזה מלא פשטן היה, שפשטן כנגד כל הבילה של החבר הזה, אז באותו דקה נשרפה כל הבירה מהמסע של הגמל שהיה בדיוק כנגד כל הבירה. אז לכן ככה, אם החן ואני היה בסדר השאיר את האש בפנים, אז בקדם מצב מי חייב? בא לגמל חייב. למה בא לגמל חייב? מדין מה?
סכסכה.
מדין רגל.
רגע.
אין פה סכסכה עמד, אבל באותו רגע שעמד שראית פושע שאתה הלכת עם מלא מסע, עם כזה מסע ליד אש, שאתה יכול לקחת בחשבון שזה יכול להיכנס לחנות של מישהו, וכזה מצב זה חייב מדין מה? לא מדין אש בכלל, מדין רגל, איזה רגל, כנגד כל... אפילו בלי סכסכה. מה שכתוב בספר, שאם זה האש של החנווני, באותו ציור, מדובר פטור, למה פטור לכאורה? למה בא לגמל פטור רק הרבה חנווני חייב? לכאורה אתה פושע שלא עשה את הגמל, לא. מדובר שהיית אנוס אתה. אתה לא יכלת להזיז אותו, למה? כי בדיוק באותו רגע היא נעמדה. למה היא נעמדה? לא סתם נעמדה, נעמדה להטיל מים. אז אתה לא יכול להזיז אותה. ומאיזה אש שנדלקה, אש היה בחוץ, שהוא לא היה בסדר הזה. אז פה אני אומר, תחייב את בעל האש, וגם משום מה, כאילו מדין רגל, אבל פה אתה לא יכול לחייב אותו משום אנוס, אז תחייב אותו, הוא לא היה בסדר שהוא השאיר את האש בחוץ. אבל עדיין יש להקיש אותך כל הזמן, שישום משום המונו. אנחנו עוברים לחוות עמוד. עכשיו, המגיע הגמרא, ורק הולכת לבאר לך את המשנה, למרות שתוספות פה שואל על המקום, למה אתה לא יודע, אתה צריך להסביר מיד. הולך עכשיו להסביר לנו את המשנה שלמדנו, המשנה האחרונה, לא המשנה שלנו פה, המשנה של בהמשך, שהמשנה של החנווני. המשנה של ניח חן ואני נרום בחוץ, אז הוא רק מסביר ככה, אז ככה הוא מסביר. ותוספות שואל, מה זה נכנס לפה עכשיו? הייתי צריך לעשות את זה לקודם. הוא מסיים פה את זה. רשע שעוסק בציור שנכנס הפשטן לתוך החנות ונדלק שם, אז למה בא לגמל חייב? באופן עקרוני הוא מסביר את המשנה. זה לא יבוא אלא לפושה בתאינה. אתה לא היית צריך להרבות בכזה מלא פשטן, עד שאתה לוקח סיכון שאתה הולך ככה ברחוב שזה ייכנס לתוך החנות. אז לכן בא לגמל חייב. ספה, שזה עוסק בציור שהחנווני הניח את הנרות בחוץ, אז למרות, כמו שרבי דוד שאל מקודם, למרות שהוא גם לא היה בסדר, למה אתה הולך לקדם על הפשטן, אבל פה רגע שהוא הניח את הנרות בחוץ, חנווני חייב, זה לא ייבא אל אלינו חנרו מיוראי, חוץ מנרות חנוכה לפי רבי יהודה, שבאמת שהוא פטור. אבל באופן עקרוני, אל תשים נרות בחוץ, אז אם אתה שם את הנרות בחוץ, אז הוא יותר לא בסדר מאשר אתה לא בסדר שהלכת עם גמל טעון. אבל אם הבא לחנות בסדר, הנרות בפנים, ואתה הולך לא בסדר, אז אתה הפושע. וזה נראה, זה הכל, אני זוכר את המשנה כזה בעמוד ב', זה בדף סמך ב' עמוד ב', אז אולי שם יתבהר גם מה שהוא שואל על הקטע של הספר. על כל פנים, מהמשנה שם ניסינו להקשות קושיה על ריש לקיש, וגם ריש לקיש תירץ. אז מגיע הגמרא מקשה על ריש לקיש במשנה אחרת שם בדף לפני, בדף סמך א' עמוד ב', יש שם המשנה כזאת. כתוב שם במשנה, המדליק את הגדיש, בן אדם הולך מדליק את הגדיש של החבר שלו, והיה גדי כפות לו, היה איזה גדי שהיה קשור לגדיש, ועבד, היה גם עבד כנעני שעומד וסמוך לו.
אבל לא כפות.
אבל לא כפות. ונשרף עמו, הוא הלך והדליק את הגדיש, הגדי כמובן קשור ונדלק, וגם העבד שהוא לא היה קשור גם נדלק עם הגדיש. אז הוא חייב, על מי הוא חייב? הוא חייב לשלם את הנזק של הגדי, כי הגדי היה קשור והגדי לא יכל לברוח, וגם על הגדיש, כי אתה הדלקת.
אבל על העבד לא.
אבל על הריגת העבד אתה פטור, למה אתה פטור? כי העבד אתה היית צריך לברוח מהדלקה, למה אתה לא נשארת שם? אז לכן, אז אנחנו אומרים שהוא פטור מלשלם לבעלי. אבל כתוב שם בהמשך המשנה שעבד כפות לו, אם העבד היה כפות לגדיש, הגדי רק סמוך לו, למרות שבעבד יש חילוק, בגדי אין כל כך חילוק, תוספות רש"י אומר את זה. ודרך אגב, עוד הלכה, דרך אגב, רש"י מקדים פה. רש"י אומר, בן אדם שהורג עבד כנעני, מה הלכה?
מה?
בן אדם שהורג עבד כנעני, בכלל חייב?
30...
לא.
לא, חייב,
זה
כן.
זה בשור שהורג עבד.
לא, חייב, אדם, בטח, כן.
אז רש"י מביא את הפסוק פה, רש"י דיבור המתחיל, עבד כפות לו, הגדי סמוך לו, ונשרף עמו. עכשיו בוא נהיה דקה בגמרא, עד נבוא לרש"י. בגמרא, עבד כפות לו, הגדי סמוך לו, ונשרף עמו. אז פה כתוב שפטור, הוא פטור מלשלם את הנזקים הגדי והגדיש.
נו, כי הוא חייב
מיטה. למה הוא פטור?
כמדי לא
נמנה. כי הפוך, בגלל שהוא חייב מיטה על זה שהוא רצח עבד כנעני, כי עבד כנעני היה קשור, ובעבד כנעני כבר רש"י מביא את הפסוק, ששם יש לנו פסוק שכתוב שהוא חייב מיטה, נקום ינקה. אז קום לב בן רב המיני, ולכן אני אומר שהוא פטור מלשלם, כבר, הוא כבר עומד, קום לב בן רב המיני, אתה מכיר את המושג אביב, קום לב בן רב המיני. הוא עומד בעונש החמור, ועד כדי כך אומר רש"י שאפילו בסוף לא יהיה לו חיוב מיטה, כי מיטה זה רק בידין והתראה. אם בסוף בדיוק לא היה לו ידין והתראה, זה רגע שבפוטנציאל זה חיוב מוות אם יש ידין, אז אפילו שחייב הוא לא חייב מוות, הוא יהיה פטור מלשלם. יש מצב שהוא פטור גם וגם. הוא יצטרך תיקון, גרמה זה בטוח. עכשיו רש"י דיבור המתחיל, עבד כפות לו, הגדי סמוך לו, נשרף עמו פטור, אומר רש"י פטור הגדי והגדיש, אבל עבד הוא חייב מיטה, דקם לבן רם אליי, שהרוג עבד נהרג. דכסיף, כתוב, נקום ינקם. עכשיו, אומר, רש"י היה קשה, למה כתוב פה כאילו עבד כפות לו, הגדי סמוך לו? מה יהיה הדין אם הגדי היה קשור גם כן? אותו דין. אם העבד קשור והגדי קשור, תמיד הוא יהיה פטור על הגדי. אז אומר רש"י באמת, והיידן הקל גדי משמתמין הנקמון בגדי דחד עבד אחד, כי לכאורה, כל הסיפור פה זה לא על הגדי. אז מה נכנס לפה גדי של למעלה קשור? אז אומר, בגלל שעוד מאוד כאן נראית תשובה בגמרא, שמדובר שהגדי היה של מישהו אחד והעבד של מישהו אחר, אבל באמת זה לא הנושא פה. ורש"י מסיים, והיידן הקל גם באפת כמות. כפות וסמוך, נקד גם בקטי, כפות וסמוך, ואף על גדל יבדי אין לו מה ראיה לו לברוח, שראים בו דעת, ואם אינו כפות וסמוך, למה חייף? נראה לי שאילו פרק ובורות המונו, אז באמת מה שכתוב גדי למעלה כפות וגדי פה סמוך, זה רק בגלל שבעבד אתה מחלק בין כפות וקשור, אז הוא עושה במקביל שפה כתוב גדי כפות, אז פה הוא כותב רק גדי סמוך, אבל באמת בגדי אין חילוק. עכשיו, מה יש לנו פה קושייה מהמשנה על ריש לקיש? זאת אומרת, הגמרא דבר יפה. ויש לה מלא מאן דאמר ראשון משום חיצב. לפי רבי יוחנן שהוא סבר שמי שמדליק אש זה כמו זורק חץ, אני מבין מאוד יפה משום אחי כתוב בספר במשנה שם שאם העבד היה קשור, אז כתוב שם הפטור, שאתה פטור, יש פה תגאות וציונים מוסיף, משום אחי פטור דקום לבן רם במיני, אז אני אומר שהוא פטור, למה? כי כאילו אתה זרקת עליו חץ, ואתה הרקת את העבד, אתה חייב מיטה על המעשה, לכן אתה פטור לשלם את הגדי. אבל, אלא למען דאמר ישו משום אמונו, לפי ריש לקיש הוא אומר שמי שמדליק אש, זה למה? בגלל שהוא לא שמר על הממון שלך שהוא
מזיק. הוא לא חייב מיטה בכלל.
אתה ראית פעם שממון שלי מזיק, ממון שבן אדם מזיק, שהבן אדם חייב מיטה? אין דבר כזה. שמה, מה היא פטור? למה בן אדם שהדליק את העבד הזה פטור על הנזקים של הגדי והגדיש? הוא בכלל לא חייב מיטה להריגת העבד, למה? כי מי הרג אותו? הוא הרג אותו הממון שלא הרג אותו, לפי השיטה יש לו הממון הרג. אומרת, מה, אילו קטל תור עבדה, אם השור היה הורג בן אדם, בתוך כדאי כך מזיק ממון, מה הלכה? יש 30 שקלים, אבל אין את ההלכה שאם הממון שלי הורג מישהו, אז אתה חייב מוות. חייב מוות רק אם אתה לבד רוצח, לא עם הממון שלך. ופה אנחנו רואים, שאם האש שלך הלך ועשה רציחה, אפילו לעבד, אני אומר, קום לבן רם אליי, כי הוא חייב מיטה, אז אם אש מישהו ממונו, צריך להבין פה את כל המשנה, יש מישהו ממונו, למה אתה חייב מוות? אלא, אתה בא, אלא, יש ממונו, מה היא פטור? אילו קטל תורי עבדי, אך אין עמידה לא מחייב, אז אותו דבר פה, מבחינתנו אש, לפי ריש לקיש, אש ושור שלי, זה אותו דבר, אז מה הסיבה? תרץ את הגמרא, אמר לך רבי שמעון בן לקיש, שהוא יכול לתרץ לך את המשנה, להגיד לך שהמשנה הזאת לא עוסקת בצורה שהוא הדליק את הגדיש, ונתפשטה האש ושרפה את העבד, מה מדובר פה? אך רבי מיסקינן כשהציד בגופו של עבד, הוא הלך פה, כמו שאמרתי לי קודם, הוא הלך והרג בן אדם בידיים. הוא לקח את הבן אדם, הוא הצית אותו באש, אז פה באמת החיוב זה לא משום אש, אש באמת אש שאתה מדליק ומתפשט משום המונו. באמת, אם האש שהדלקת פה הלך ושרף בן אדם, שרף באמת כנאי, לא משנה לי, אתה פטור ממוות. כי יש משום המונו, ממון שהורג לא חייבים מוות. מה שכתוב במשנה שמה, שאתה חייב מוות ולכן אתה פטור מהתשלומים האחרים, כל מיני רב מיני, מדובר שאתה הלכת ממש
כבן אדם
הורג לכל מיני רב מיני.
מה אתה רוצה להגיד עם זה?
מה שואלת, דקה. ארז גנה שהציב בגופו של העבד, וכם לבין רב מיני. שואלת הגמרא שרבי דוד שואל, היא אחי, אם המשנה עוסקת בציור כזה, מה אלה ממר, מה החידוש? פשוט הדבר
שבין... גם מה החידוש שזה עבד? כאילו, זה כל אחד.
מה החידוש? יש תסביר את החצי הראשון.
מה החידוש שזה עבד? למה דווקא עבד?
לא, קודם כל, הגמרא שואלת, אם אתה מסביר לי את הספר, שהספר שפטור למה, כי בדבר שאתה הלכת, הרקת בידיים, זה פשוט, זה יהיה לחוד קום לבירם לכל אחד ידע מהשס. קום לבירם למיניהם. הרשע זה מובן.
מה מובן? אם הגדי קשור ואתה זרפת את העבד?
הגדי קשור, והעבד לא הלך לטמבל, הוא נשאר שם, סליחה שאומר את המילה.
בטח שאתה פטור.
אז אני אומר שאתה פטור, זה פשוט.
מה, כי העבד הוא שלושה
שם. אתה חייב לשלם על אש, אש משום המון.
אבל אתה מדבר ששורף את העבד.
נכון, אז זה פשוט שאם שרפת את העבד, אתה חייב מוות.
בספר אתה מדבר.
הרשע, אם הלכת והדלקת את הגדיש, והעבד לא היה קשור, אז אני אומר שאתה חייב לשלם את התשלומים על הגדי והגדיש, ועל העבד אתה פטור, למה? כי היה צריך לברוח. וממון שורג, ממון שמחסל ממון, חייב, יש משום ממון, אין בעיה. כל הקושייה להריש לתשעה מהסיפה. אם זה ממון, אז אין פה חיוב מוות, כי זה לא נקרא רציחה. אם זה ממון, אז זה לא חיוב, אם זה ממון...
לא יכול להגיד, זה לא נקרא, הוא לא חייב איתנו.
אם זה ממון, זה לא, אין פה חיוב, אם זה ממון, אין פה חיוב מוות. אז אומרת הגמרא, באמת מדובר פה לא משום ממון, מדובר משום אדם שהורג, למה? כי הוא הלכת והציד בגופו. שואלת מה יחי, מה אלה ממרמה החידוש? תראה את מה אני אגיד לך מה החידוש. לכן, וזה מה שרשי אמר למעלה, שרק בשביל זה הכנסנו בספר גם את הרעיון של גדי. בשביל התירוץ הזה אנחנו עולים להשתמש בגדי. שהחידוש פה לא צריכה בגדיד אחד ועבד אחד. הלכת פה, לקחת עבד לפי ריש לקיש, שרפת אותו ממש, ודרך זה גם כן נשרף הגדי ליד. עכשיו, הגדי זה לא שלך. הגדי זה לא של... הגדי שלו זה לא של אותו בן אדם ששרפת אותו. זה לא אותו עבד, זה גדי של מישהו אחר. אז פה הייתי חושב, באמת על העבד, אתה בטוח פשיטה שאתה חייב איתה, למה? לא משום אש, פשוט הלכת ורצחת אותו. אבל אולי בגלל שהגדי שלו שלו, אז אולי אין פה כל מיני רב במינה, אם זה לא...
למה? כי גם אין בכל מקצת.
אז לכן המשנה מחדשת לנו, שגם בציור כזה אני אומר, כן, למדרה מלא, שהוא כבר חייב מוות, ואפילו שהוא חייב מוות לא קשור לבעל הגדי. הבעל הגדי היה בסדר פה. כאילו, הבעל הגדי, מהו השם שזה הלכת, עשית שתי פשעים. כמה שפונן הרגע שהוא כבר מקבל עונש מוות על ידי שהוא הלך ושרף בן אדם עבד, אז זה כבר
פה. אם בן אדם עכשיו הורג מישהו תוך כדי נזק, הוא לא משלם על הנזק?
לא. לא. זה הלכה של כל כך נראה במיני. כמובן, נראה את זה צריך להיות באותו החיוב.
מה כל כך ברור?
אם אתה כבר כל כך, אתה כבר מקווה שאתה את הנשמה שלך, אתה זה, אז לא צריך לחייב לך גם כסף?
הגמרא לומדת את זה מפסוק, פסוקים, נראה כמובן זה
רק... רק אם זה מגיע ביחד.
טוב, אותו דקה ביחד.
כן, כן, ברור שזה ביחד.
אז אותו דקה ביחד. פה זה היה אותו דקה ביחד. תוך כדי שהוא שרף, אז היה עכשיו גדי של מישהו אחר, והגדי של מישהו אחר נשרף באותו רגע. אז החידוש הוא, שלמרות הגדי לא קשור לאותו עבד ששרפת, החידוש הוא שרגע שהבן אדם הזה חייב מוות, החידוש פה עוד יותר. מה שראה שזה ראיתי לך פה. בסוף, אם הוא לא יהיה חייב מוות, כי לא היה עדים בהתראה. אבל הגדי יאכל קש. אז הכל פנים ריש לקיש נשאר באמת עם שלו שמבחינת אש, זה החיוב משום ממון. באמת, אם בן אדם ילך וידליק פה עכשיו אש, והאש יתפשט לעבד של מישהו, לא משנה מי, אין חיוב מוות על דבר כזה. כי ממון לא חייב, ממון שהורג לא חייב, ויש להלכות אחרות שממון שהורג. מה שכתוב פה מדובר שהבן אדם הלך בעצמו ושרה. מה החידוש? החידוש פה זה משהו צדדי, שקום לה בבן רבה מן החידוש הוא שאפילו התשלומים זה לא לאותו עבד, זה לא היה שייך לאותו עבד ששרפת, אז גם כן ההלכה שאתה פטור מלשלם, כי מספיק לו בעונש מיטה החמור. אנחנו ממשיכים להקשות עוד קושייה על ריש לקיש במשנה נוספת, ולדעתי, אם אני זוכר טוב, זה הקושייה האחרונה על ריש לקיש פה היום. תשמע, יש משנה, שהמשנה זה, לא יודע, מתחיל מהסוף, הוא כבר כאילו מתקדם, זה דף נ"ט עמוד ב', התחלנו עם קושייה מסמר ג', סמר ב', עכשיו משנה אחד לפני. כתוב במשנה שם, זה הכל שם, באמת הנושאים שם, הכל זה אש. אנחנו נבוא עוד מעט לאדם, לבור, יש לנו מלא, בבא קמא אנחנו רואים בהתחלה. אז תשמע, יש משנה שם, מדובר באותו מכל הפרק שם על אש, אז כתוב שם ככה. השולח את הבערה, דרך אגב, את זה כבר הזכרנו גם מתחילת המסכת, השולח את הבערה, בן אדם שולח את האש שלו ביד חרש שוטה וקטן, ושרפו ממון של בן אדם אחר, אז פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. לכאורה, המשלח הוא פסוק של פושע. למה אתה הולך ונותן אש עם חרש שוטה וקטן? אבל יש לנו כלל בנזיקין, אנחנו לומדים עכשיו נזיקין, יש לנו כלל שאם אתה רק גרמה בנזיקין, לא אתה הלכת ושרפת. היית רק גרמה, היית לא בסדר שהבאת לחרש שוטה וקטן את האש הזה, גרמה בנזיקין, אז אותו משלח פטור מדיני אדם, כמובן מדיני שמיים, אז אם הוא רוצה גם להיות נקי בדיני שמיים, אז זה כן ישלם את הנזק, זה רק מדיני שמיים. מדיני אדם בדין פה לא יכולים לחייב אותו לתשלום. רק אם הוא רוצה לצאת נקי כלפי בורא עולם, זה נקרא חייב בדיני שמיים. מגיע הגמרא מסבירה את הקושייה. בישלמה למאן דאמר, אשו משום חיצה. לפי רבי יוחנן שהוא סובר, שמי שמדליק אש, החיוב זה משום זורק חץ. אז אני מבין למה בן אדם ששולח אש עם חרש שוטה וקטן הוא פטור מדיני אדם, למה? כי זה חיצב דה חרש הוא. כשאני הלכתי ונתתי את האש לחרש שוטה וקטן, לא היה פה שום דליקה. מתי נהיה הדליקה? שהחרש הדליק, החזיק את זה, משהו לא יודע, אתה יודע, הוא לא יודע להחזיק טוב, אז חיצים של מי זה? לא של המשלח, של החרש. ויש לנו את הכלל הידוע שחרש שוטה וקטן, כמו שאמרנו עכשיו, פטורים. אלא למה דאמר ישו משום ממונו, אז אני שואל אותך עכשיו שאלה. אביב, מה ידין בן אדם הולך ולוקח, נותן את השור שלו, ממון שלו, שהדוגמה שאנחנו כרגע מכירים זה שור, נותן את זה לילד קטן, לחרש, שוטה, קטן, לא משנה. והשור הזה הלך כמובן השתולל והזיק. מה, בן אדם חייב? ברור, פושע, ממון המזיק, אז זה דבר אש. אש. אם זה אש ממון, אז כל הזמן אחזור את זה בראש. לפי ריש לקיש אש ממון, האש נידון כמו השור שלי. אז אם שור הבאת לחרש, שוטה, קטן, הלך והזיק, אתה חייב, אז גם פה אמור להיות חייב מדיני אדם. אדם הכתוב במשנה שמה שפטור. אלא מה אדם ראשון משום ממונו לפי ריש לקיש, אילו מסר שחור לשך שורו לפי ריש לקיש, וכדה תן אך אינם ידולו מחייב. תרצת הגמרא, היית מרעלה, שם הסברנו בבית המדרש על המשנה, שאמר ריש לקיש משמי דחזקיה באמת, שלא שנו באמת מתי קדמנו במשנה שהוא פטור המשלח, אלא כשמסר לו גחלת, הוא הביא לו רק משהו קטן, הביא לו גחלים עמומות, ואז וליבה, מי עשה את הליבוי?
החרש.
אז פה אני אומר, שבציור כזה, מי המזיק? החרש הוא המזיק. והמשלח לא פשע בשמירת הממון שלו. והסברנו את זה כבר לפני כמה שבועות בתחילת המסכת. מבחינתנו, אני מבחינת הממון שלי באותו סיטואציה בשור, אין לי דוגמה. באותו סיטואציה אמרנו, בוא נגיד בשור קשור. הנה, עכשיו אני נזכר. בשור קשור, הבאתי לחרש שוטה וקטן. אז מה הלכה? אחר כך זה נפתח שם, אז הם הלכו ופתחו את זה, אבל פתאום הם לא יכולים לפתוח. אז מה אמור להיות הלכה? אני לא פושע, הייתי אותו דבר פה מבחינתי. אני לא פושע כי זה היה ליבה, הרגע שהם עשו את זה, אז אני כבר לא פושע, אז לכן פטור. אבל באמת, לפי ריש לקיש באמת, מודה לך, ולפי כולם, אבל לא משנה, אבל מסר לו שלבת, חייב, מה איתה, מה בריא זקה? זאת אומרת, כמו שראה, באמת ריש לקיש אומר, מה משם הפטור באמת, רק בגלל כשמדובר באופן ספציפי שהוא מסר לו, שהוא מסר לו גחלת, אז הוא לא היה פושע, אבל באמת אם הוא היה פושע, אז באמת כמו כל ממון המזיק, כמו שהוא חייב על מסירת שורו ביד חרש שוטה וקטן, אותו דבר הוא חייב על אש, שלבת. אומרת הגמרא רבי יוחנן, איך הוא ימיד את המשנה? לפי רבי יוחנן אמור להיות הבדל? רבי יוחנן, שרבי יוחנן אומר ישו משום חיצהו. לכאורה לא אמור להיות שום הבדל. אז אומרת הגמרא, לכאורה לפי רבי יוחנן אמור להיות תמיד, גם שמסר לו שלבת, אמור להיות פטור, כי זה החטא של החרש. אז מה ההבדל? ורבי יוחנן אמר, אפילו שלבת באמת תהיה פטור. לפי רבי יוחנן חולק באמת, למה? כי כסבר צפתא דחרש כגרעין. הוא אומר שמה שגרם פה לנזק, אפילו שהבאת לו שלבת, מי גרם לשריפה? אחיזה של החרש ולא המעשה של המשלח. זה בדיוק לשיטתו. הוא יכול להגיד את הדבר בצפתא, כי כאילו הוא אומר ישו משום חיצו. מי בפועל עשה את האש? אתה היית לא בסדר, אבל מי בפועל עשה את האש? האחיזה של החרש. אז לכן באמת לפי רבי יוחנן, פה זה העיקר, שם למדנו את זה בדרך אגב. אבל באמת למדנו אז מחלוקת, ופה אתם רואים את המחלוקת. מה היא הדין? בן אדם מסר שלבת ביד חרש שוטה וקטן, ואז הם הלכו והציתו דברים ונדלק. לפי ריש לקיש בכזה סיפור חייב, כי זה ממש, אתה פושע בממון שלך, כמו שאתה הולך ואתה נותן שור להם למזיקו חייב, אותו דבר פה האש ממון חייב. לפי רבי יוחנן, גם בשלבת אתה תהיה פטור, למה? כי ישו משום חיצו, מי גרם לנזק השריפה בפועל? אתה לא היית בסדר, היית פושע, אבל מי בפועל שרף? הם? פטור מדיני אדם. מתי רבי יוחנן כן מסכים שחייב? ולא מחייב עד הם עשר לי גבזה, סילטה ושרגה. רבי יוחנן אומר, מתי המשלח יהיה חייב? רק אם תיתן לו הכל, תיתן לו גבזה, זה נקרא עצים יבשים שנתפסת בהם האש בקלות. סילטה זה עצים קטנים דקים שמשמש להדליק אש, להביא אש. ושרגה זה, הוא מסר לו גם נר שדולק. באופן כזה, זה כאילו נקרא שהוא זרק את החץ והזיק. אז לסיכום, אני אסכם את הנושא של אש. נשארנו עם מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אני רוצה ללמוד עוד קטע קטן שתגמור פה את הדף, כי זה מחר אני רוצה להתחיל את הנושא חדש פה, אמר רבה, לא, לא, אולי נשאיר פה, נדליק, נסיים פה ומחר נתחיל אמר רבה, בוא נסיים סיכום. לסיכום יוצא ככה, יש לנו מחלוקת באש, האם זה משום חיצו או משום ממונו, לפי ריש לקיש זה משום ממונו, זה נקרא כאילו שהממון שלך הזיק, הבאנו את הנפקמינות, ולפי רבי יוחנן זה משום חיצו, הבאנו את הנפקמינות אם זה ממון של, אם זה אש של מישהו אחר, לפי ממונו פטור, לפי חיצב חייו. ועוד נפקים מן, האם הלכת עם האש הזה שאתה הדלקת פה ולא הדלקת בפועל. הדלקת פה והאש התפשט לבד וזה רצח מישהו, אז אם זה משום חיצו, כאילו שרצחת בן אדם, אם זה ממון, אז כאילו הממון רוצח, אז אין לך הגדרה של רוצח, יש הלכות אחרות, נכון? זה השתי הנפקים מנות שהבאנו. עכשיו, בנושא של חרש שוטה וקטן, אז בדיוק על כל אחד על אותו ראיות. זה לפי כולל, מה אם הלכת ונתת, אם הלכת ונתת גחלת לחרש שוטה וקטן, והם הלכו וליבו את זה. זה לפי כולה אלמה, גם לפי ריש לקיש, אני אומר שפטור. למה? כי מי גרם פה את ה... מי גרם פה את ה... את השריפה? הם? זה לא, לא, אז זה גם לא נחשב ממון המזיק, כי ממון בכזה ציור, לא הייתי פושע. אז לכן, הרגע שהם גרמו את הנזק, אפילו שאוטומטי זה המון, הרגע שאני הייתי בסדר, כי ביתה להם רק יחלת, אז גם לפי ריש לקיש ופטור. מסרתי שלבת לחרש שוטה וקטן ולדניקו, אז לפי ריש לקיש באמת חייב, אתה פושע, ממון המזיק חייב. לפי רבי יוחנן, פטור, למה? כי בפועל, לאחיזה שלהם גרם, משום משום חיצו, הם עשו חץ, אז אתה פטור מדיני אדם, כי הם עשו את זה. ואם הבאת להם דברים ממש מוכנים להדליק אש, עם הכל החומרים, עם סכון היום הזה שמדליק מהר, מצית והכל צידן, אז זה כבר כאילו שהחץ שלך, אז זה גם לפי רבי יוחנן אומר שהמשלח חייב, יהיה לנו בשורות טובות וישועות ונחמות, ואחר נמשיך בלי מהם.